כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אסטרטגיה טיפולית חדשה לטיפול בחרשות או באובדן שמיעה פרוגרסיבי. וזה תולדה של מחקר חדש ששופך אור על המנגנון המולקולרי שנמצא בבסיס התופעה הזו. המחקר נעשה באוניברסיטת איווה בארצות הברית, ואחד החוקרים שהשתתפו במחקר מספר שהחוקרים הצליחו לשחזר באופן חלקי את השמיעה הפגועה, במיוחד בתדרים נמוכים. ועל המחקר החדש הזה ועל האסטרטגיה הטיפולית הזו מיד נדבר עם מי שמכיר את העניין. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן שניים. הראשון, יגאל שפירה, שהוא עורך תוכניות טלוויזיה ורדיו מדעיות ותסריטאי, שלום לך.
בקרור.
ואיתך אנחנו נדבר על שאלות מדעיות שבין היתר מופיעות בעונה החדשה של התוכנית החפרנים, שכבר משודרת בחינוכית. כמו למשל, מה באמת קורה לאדם שנופל לתוך לבה? מהן ערים של נייר? האם דבורים באמת נמשכות לקפאין? מדוע חם לנו ב-32 מעלות כשטמפרטורת הגוף היא כמעט 37 מעלות? ועוד עניינים, וגם נמצא איתנו כאן השחקן יובל סגל, שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
שחקן זה הטייטל, אבל כוכב החפרנים כמובן.
אולי גם בן אדם, לפני הכל. חבר?
אני לא. בוא נסתיר את העובדה שמתבצעת כאן השתלטות עוינת. של החפרנים.
אני רואה שעד עכשיו אף אחד לא שם לב, אז בסדר גמור. נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל, איך נוצר איבר כמו העין שלנו במהלך האבולוציה, איבר כל כך מורכב, וגם מה ההבדל בעולם החי בין עדר ללהקה, הרבה מאוד עניינים ושאלות, איך בעלי חיים מחדשים איברים, וכולי וכולי. העורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. היום לא נגיד תודה רבה ליגאל שפירה, כי אנחנו אומרים את זה בדרך כלל, ואתה כאן פיזית, אז לא נאמר. אנחנו נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. היישומון הוא חינמי, ומורידים אותו בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון, ולא רק לשלושה שיודעים. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שאנחנו נדבר עם צוות התוכנית החפרנים, השחקן יובל סגל, האדם ויגאל שפירה, העורך ואחד היוצרים של התוכנית, אנחנו רוצים לדבר על הכותרת הזו. אסטרטגיה טיפולית חדשה תדע לפתור מקרים של חרשות תורשתית, כך לפי מדענים אוניברסיטת איווה בארצות הברית, שטוענים שהם הצליחו בעזרת טכניקה טיפולית חדשה לשחזר שמיעה פגועה, בעיקר בתדרים נמוכים. למרות ההישג, מדובר במחקר שמצוי ככל הנראה בשלביו הראשונים. מיד נדבר על כך שהוא בעצם נעשה רק באחברים, אבל אנחנו רוצים לשמוע יותר על השיטה הזו מפיו של דוקטור אופיר הנזל, מנהל השירות לניתוח שתל שבלול מערך אף אוזן גרון מהמרכז הרפואי איכילוב. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אם תוכל להסביר לנו קודם כל, רגע לפני שנדבר על הפתרון, מה הבעיה? מהי חרשות פרוגרסיבית? אני מבין שעוברת בתורשה.
נכון. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה של בני אדם, חרשות זאת בעיה מאוד שכיחה, ובייחוד אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים עם השנים בגיל, החרשות נהיית בעיה יותר ויותר שכיחה. חלק מהחרשויות האלה הנרכשות, כלומר שבן אדם נולד עם שמיעה תקינה ובמשך החיים בהדרגה מאבד את השמיעה, חלק מהם הם על רקע גנטי, חלק על רקע אחר, לדוגמה רעש עם מגפה גדולה היום, ואת אותם החרשויות הגנטיות הנרכשות, זה מאוד מעניין לדעת ממה הן נגרמות, ואולי אנחנו יכולים להציע למישהו שיש לו את הגנטיקה המתאימה טיפול שימנע את החרשות הזאת.
אז רגע, אז ההבחנה היא בין חרשות שהיא תולדה של רעש, שאנחנו מוקפים בו ואנחנו פשוט נפגעים בלי שום קשר לגנטיקה, או חרשות שהיא לגמרי גנטית?
זאת אומרת, כמובן שכשבן אדם בן 60 והוא חרש, אז מאוד קשה להבדיל בין הגורמים. זאת אומרת, יכול להיות שאתה ואני נלך ביחד למועדון, השמיעה שלך ושלי תפגע מהרעש באותו מועדון בצורה מאוד שונה, אחד מהשני. זאת אומרת, יש איזשהו רקע גנטי, אבל היום מתחילים לדעת אתרים מסוימים, כלומר גנים מסוימים שמבוטאים על ידי אתרים מסוימים בחומר הגנטי שלנו, שגורמים לחרשות, שיכולה להיות חרשות כאמור נרכשת. זאת אומרת, אם בעבר זה יותר יוחס באמת לגורמים סביבתיים כמו רעש, חשיפה לתרופות מסוימות וכו' וכו', אנחנו יודעים שבעצם היום יש שילוב. המחקר פה שאתה העלית דן בחרשות מאוד ספציפית, לא שכיחה, שנמצאה לפני עשור במשפחה אמריקאית, שבה החרשות נקבעה בראש ובראשונה על ידי הגנטיקה ולא ההשפעה הסביבתית שציינתי לפני רגע, ולכן זה הפך להיות משהו שמעניין לדעת מה בדיוק המנגנון, כי אחד זה אומר לנו משהו על המנגנון הטבעי, איך אנחנו באמת שומעים, הדבר השני זה בעצם פותח אפשרות אולי למנוע את הנזק הזה שמתפתח עם השנים ולשמר את המבנים הביולוגיים העדינים שקיימים באוזן הפנימית ומאפשרים לנו את השמיעה התקינה.
וואו, אז איך זה קורה באמת? איך הטיפול מתבצע?
אז לב העסק שלנו מבחינת השמיעה, לב החוש הוא תאי שיער, תאי שיער עדינים, שמה שהם יודעים לעשות זה פלא, שבאמצעותו הם מתרגמים ויברציה, שזה גל הקול, מה שאתה ואני שומעים והמאזינים שומעים אותנו, שהם מקבלים בצד אחד, הגל קול הזה מזיז את השיער, מכאן השם תא השיער, נוצרים שינויים בתוך התא, מאוד מורכבים, והפלט של התהליך הזה בצד השני, זה גירוי חשמלי שמגרה את הצו השמיעה, והגירוי הזה כשהוא מגיע למוח, המוח יודע לפענח אותו כצליל. זה יכול להיות צליל בס וצליל גבוה ומוזיקה וכו' וכו'.
זה קצת אומרת, מזכיר את התהליך של המיקרופון, לא? סוג של המרה של גל קול ובסופו של דבר יוצא משהו חשמלי?
נכון, אם כי זה הרבה 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 יותר מורכב ועדין, כי האיבר הזה הוא באמת איבר מופלא ויש בו תכונות מיוחדות. לשם פעולת תקינה של האיבר, של תא השיער הזה, הוא זקוק לשורה ארוכה של תהליכים שתלויים בנוכחות מבנים חלבונים ומבנים אחרים שיהיו תקינים. ופגיעות בתחנות בדרך יכולות לגרום לחרשות. כאן אנחנו מסתכלים באמת על פגיעה בחלבון כזה, שמכיוון שהיא פגיעה נרכשת, אם אפשר יהיה לדוגמה להביא לתוך תא השיער הזה, וזה לא כל כך טריוויאלי לעשות את זה, okay. איזשהו חומר שיעצור את התהליך הזה, אנחנו בעצם יכולים לשמור למישהו על שמיעה שעתידה בשנים אחר כך ללכת לאיבוד בלי ההתערבות, ופה החידוש, העניין הגדול. לא בגלל שהטכנולוגיה הזאת פתאום תהיה ישימה עכשיו, היום, לשורה ארוכה של מטופלים, אלא בגלל ההוכחה של הקונספט שהדבר הזה אפשרי, ולו במודל של בעל חיים קטן, במקרה הזה עכבר.
אוקיי, מסקרן אותנו כאן באולפן, מדוע דווקא הצליחו לשקם תדרים נמוכים? זאת אומרת, מה ההבדל בין החלק באוזן ששומע את התדרים הנמוכים לגבוהים?
אין הבדל ביולוגי בדרך כלל מהותי, אם כי הגנים, השבלול שלנו הוא מסובב על עצמו, בגלל זה קוראים לו שבלול, בבן אדם זה 2.5 סיבובים, באחבר או במחרסמים קטנים אחרים זה יכול להיות יותר, ואם אם פורסים אותו, אם נחשוב עליו כסק שינה מגולגל ונפרוס אותו, אז אנחנו נקבל מבנה שהוא כמו קסילופון, כלומר בכל נקודה, לאורך השבלול, יש רגישות לתדר מסוים. אגב, המבנה בין היתר שתאי השיער האלה מונחים עליו, גם נראה כמו קסילופון, זאת אומרת משהו טרפזואידי כזה, שהמכניקה שלו גם היא קובעת את הפירוק לתדרים. ולכן ייתכן שתהיה הפרעה שתפגע בחלק מהקסילופון הזה, ולא בחלק אחר ממנו. אני לא חושב שזה לענייננו, לעניין השיחה שלנו, זה לא כל כך חשוב אם זה תדרים נמוכים או גבוהים, בגלל שמה שקובע פה זה עוד פעם הרעיון שאפשר לעשות עם זה משהו. לא להגיד למישהו, תראה, יש לך חרשות גנטית, ותשים מכשירי שמיעה, ואם חלילה השמיעה תידרדר עוד יותר, נוכל להחליף לך את השבלול בטכנולוגיה המדהימה שיש לנו, שהיא שקלי השבלול.
כן. עכשיו אני מבין שהמחקר עצמו נעשה בינתיים רק על עכברים. זה לא משהו
המחקר,
שוב.
המחקר עצמו נעשה רק באחברים. החדשות הטובות שהאחבר הוא יונק, ועל כן, מכיוון שגם אנחנו יונקים, יש קווי דמיון רבים בין איך שעובדת מערכת השמיעה של האחבר ושלנו. בניגוד למשל, אם ניקח עופות שיש להם תכונות שונות מאוד מיונקים. למשל, אוף, אם אתה ואני ניקח את האוף הזה איתנו למועדון, והאוף הזה יתחרש במועדון בגלל הרעש, אז האוף הזה, בניגוד לך ולי, יכול לצמח מחדש את תאי השיער שייפגעו.
יש לו יכולת של לחדש את ה... וואו.
נכון, לא נזלזל בתרחי גולות. עכשיו, לנו אין את היכולת הזה, אבל גם לאכבר אין. ולכן, האכבר הרבה יותר דומה לנו מהאוף, ואם כך, יכול להיות שמה שישים באכבר, יהיה ישים אולי בעוד 10 שנים, אולי בעוד 20 שנה, גם בבני האדם. זאת דורש המון שלבים, אבל יש פה כמה דברים שהם מעניינים, גם בהוכחה שזה אפשרי במנגנון, אבל גם ביכולת להביא תרופה לתוך תאי השיער האלה. זאת אומרת, זה שלוקחים תא שיער ושמים אותו בצלחת פטרי ומשפיעים עליו, זה דבר אחד. אבל זה שאותו תא שיער יושב בתוך השבלול של העכבר, והחוקר מצליח להביא את התרופה לתוך השבלול בעכבר החי, ובסופו של דבר לשנות משהו במהלך הביולוגי של המחלה, גם בזה יש חידוש גדול, כי גם הפעולה הזאת היא לא פשוטה.
טוב, נשמע שזה לגמרי נותן תקווה. תקווה כמעט פרקטית, אבל בעתיד.
נכון, בינתיים אבל אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, מרעש וכו'.
לא לגמרי, ודאי שחשיפה לרעש לא תורמת לשמיעה.
לא תורמת, ממש לא.
לגמרי, תודה רבה לך מעומק הלב על השיחה הזאת, דוקטור אופיר אנזל, מנהל השירות לניתוח שתל שבלול, מערך האוזן גרון מהמרכז הרפואי איכילוב. תודה לך, והנה למדנו שגם עופות מסוגלים, תודה, לשקם את השמיעה שלהם בניגוד לבני אדם, העיקר שאנחנו אוכלים אותם.
זה ישר מריח לי כמו הבדיחה, אם בן אדם ועכבר הולכים לחתול והכלב. אז מעניין מי התחרש ראשון.
תודה לך.
תודה לך, זו התרומה שלי לתוכנית
היום. תודה רבה. אין מה לעשות, אתה השחקן שצריך לתרום כאן.
נכון, נכון, נכון.
אין מה לעשות. אנחנו רוצים לשמוע את השאלה הראשונה שהמאזינים שלחו לנו, ואז נתמודד איתה, בבקשה.
שלושה שיודעים בוקר טוב, שמי בני, ורציתי לשאול, מה ההבדל בין גל אוהדים באצטדיון לגל בים? תודה.
גל אוהדים באצטדיון, טוב, אנחנו...
אני מניח שהחומר שממנו עשוי, קודם כל, למרות שרובנו בנו מים.
זו שאלה ממה... אנחנו רובנו מים, אבל אנחנו בני אדם, בניגוד לגל בים. זאת אומרת, יש חפיפה.
כמו שזה באמת מחבר אותנו לחפרנים, יש המון שאלות שקשה לך להסביר. זאת אומרת, במשך שנים ניסינו להסביר שגל הוא בעצם הפרעה, נכון? שכשאני מדבר, גל הקול שמגיע אליך, לא האוויר שיוצא לי מהפה זה מה שמגיע אליך, אלא איזושהי הפרעה, איזושהי הפרעה שנעה באוויר.
באינטואיציה, כשאתה מנגן בחצוצרה, באמת האוויר נוסע לאוזן של הבן אדם ששומע, אבל זה לא נכון.
נכון, ובאינטואיציה, כשאתה נכנס לים, ואתה מרגיש את הגלים, זה מרגיש כאילו המים זזים, אבל המים לא זזים.
אתה על קרון שנוסע, נכון, זה לא קרון שנוסע, נכון? טיפת מים היא לא קרון שמתקדם, לא, אבל רק ההפרעה זזה.
נכון, ובחפרנים ניסינו כל מיני ניסויים שיסבירו את התופעה הזאת. אם אתה זוכר, הבאנו מדען שניגן בחצוצרה, ובקצה החצוצרה הייתה בועה. ואז הוכחנו...
הוא הצבון כזה, נכון?
הוא הצבון, ואז הוכחנו שהאוויר לא מגיע אל האוזן, אלא משהו אחר מגיע אל האוזן.
אז מה מגיע?
רק בעונה הזאת, בעצם הבנו שאפשר להדגים את זה בעזרת גל באצטדיון, ותודה למקסיקו, לדעתי מקסיקו 86, הולדת הגל באצטדיון. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, נכון יש גל באצטדיון, בתזמון מושלם, אנשים מרימים את הידיים כך שנוצר גל סביב האצטדיון.
אבל אני למצב שבו כן, שבתזמון מסוים כל אדם מרים את הידיים, וזה נראה כמו גל.
אנשים לא זזים מהמקום.
נכון.
אף אחד לא זז ממקומו. מה שאומר שמשהו אחר נע שם, ומה נע שם?
פשוט התנועה,
פשוט ההפרעה.
כן, ההפרעה.
ההפרעה היא זו שעוברת באצטדיון.
אז שוב, גם כשאני שומע כל צליל של קסילופון או חצוצרה,
זה לא האוויר,
האוויר לא נוסע אליי לאוזן.
אלא איזשהו סוג של הפרעה.
מה זאת ההפרעה הזאת?
זה שינוי בלחץ, אני משער שזו ההפרעה, לא? הטוויסט, השינוי בגל הקול. אבל לא גל הקול עצמו.
אבל לא גל עצמו, וואו, זה משוגע.
זה באמת לא אינטואיטיבי.
זה מדהים שאנחנו באמת מגיעים לגיל... מבחינתי, אני כבר בגיל מופלג. אתה מגיע לגיל מופלג, ואתה מתחיל להבין את איך עובד העולם. קודם דיברנו על גוף האדם, מכונה מופלאה. אני אכניס עכשיו, עשיתי עכשיו תוכנית על גוף האדם בחינוכית, ואתה פתאום אומר, וואו, מכונה מופלאה. איך הגענו לכזאת מכונה מדהימה, שעובדת על עקרונות מאוד מאוד פשוטים, אבל עובדת. רוב הזמן.
רוב הזמן, ואם לא צריך, כן, לדבר עם רופא. אתה יודע מה, בהמשך לדברים שלך, הזכרת את גוף האדם המופלא, אני חושב שאחד האיברים המופלאים בגוף האדם הוא העין, שתמיד כשמדברים על אבולוציה, אוקיי, בסדר, זה מתפתח, אבל איבר כל כך מדויק, כל כך יעיל, כל כך עם הרבה חלקים, כמו מין מצלמה מורכבת, איך הדבר הזה נוצר? אולי נשמע את השאלה הרשמית.
שלום שלושה שיודעים, קוראים לי איתן, ורציתי לשאול איך נוצר איבר כמו העין שלנו. האם היו כמה שלבים בדרך לאיבר המושלם שכולנו מכירים?
כן, האם היו כמה שלבים בדרך?
כן, ריצ'רד דוקינס כתב כתב הגנה על האבולוציה שמתבסס על העין. הרי מתנגדי האבולוציה שאלו, מה זאת שלבים בדרך? מה הטעם בחצי עין? מה הטעם בשמינית עין? מה ההיגיון?
היה שלב שבו הייתה מעין שמינית עין, שאנחנו, מי שזה לא היה ראה אחרת, קצת?
אני זוכר שהיה שלב, דיברנו עליו בחפרנים, שהייתה אולי עין שלישית.
זה גם נכון, אבל זה, אנחנו דיברנו גם על
נכון, דיברנו על העין השלישית.
נכון, שיד היום
של התואטרה.
נכון, התואטרה לטעה אהובה במיוחד.
ובאמת, העין השלישית, היא אצל התואטרה רואה הבדלים של אור וצל.
האם יש לנו עין?
יש אור, אין אור. מה שאומר שיש גם תועלת בעין עין כזו, עין שלא ממש רואה תמונה, אלא עין שרק מבחינה האם יש אור או אין אור, ואם היא ממוקמת באמת למעלה, על הראש, אתה יכול להבחין עם מישהו איזושהי ציפור מנסה...
זאת אומרת, זה מעין חיישן שהוא לא רואה, אבל הוא יודע יש אור או אין אור.
עכשיו, אולי יובל זוכר,
מה?
אבל בעונה הנוכחית של החפרנים, כתבנו מחזמר. מחזמר על העין, מחזמר שמספר את תולדות העין. ובאמת האבולוציה של העין מתחילה בתא שמבחין האם יש אור או אין אור, וזה כבר יתרון אבולוציוני מדהים.
אולי גם שווה להגיד שזה הגיע עכשיו לברודווי, וססון גבאי הולך כנראה לשחק את העין, שזה מרגש מאוד.
אז תחשוב שיש יתרון מדהים לחיה חד-תאית שיכולה לזהות האם יש אור שמש, אין אור שמש. ובשלב הבא, האיבר הזה שקולט האם יש אור או אין אור, הופך להיות, אתה זוכר?
כאור.
כאור.
כן, נכון.
כאור, מה שמאפשר לך להבחין, לאותה חיה להבחין, או לאותו יצור חי להבחין, מאיזה כיוון מגיע האור. וזה יתרון אבולוציוני מדהים.
זה פשוט תחרות, תחרות אבולוציונית כל הזמן.
עדיין, מי יפתח משהו יותר מדויק?
ואז אתה יכול, אם אתה שוחה שם באותו ים קדום, באותו מים קדמונים, אתה יכול לדעת האם מגיע טורף, מאיזה כיוון מגיע טורף. וכל התפתחות כזו...
אז זה התחיל מיש אור, אין אור, ואחר כך מאיזה כיוון מגיע טורף, או האור, או...
לאט לאט העין נעשית כאורה, יותר ויותר, נוספת עדשה. במקרה, כנראה במקרה, זה מה שקוראים אבולוציה, נכון? דברים נכון. קוראים במקרה. מדובר בטעויות. נוצר איזשהו קרום, והקרום הזה בעצם...
מה, הוא פיקס את האור? מה הקרום הזה?
היתרון המרכזי שלו היה להגן על אותו איבר, אבל הוא באמת פיקס את האור, זה הפך להיות עדשה, ופתאום יש לך חיה שרואה יותר ויותר טוב. בקיצור, אני ממליץ לראות את העונה הנוכחית של החפרנים, לראות את אותו מחזמר, לראות באמת, כשראינו את אותה הדגמה של ריצ'רד דוקינס, שמדגים את האבולוציה של העין, ושאלנו את עצמנו, איך נעשה אותה, והגיעו החברים ממכון דוידסון, ארז גרטי, הגיע...
נכון,
דוקטור ארז גרטי. הדגמה מאלפת, מאלפת.
אגב, אנחנו הזכרנו את הלטאה שיש לה עין שלישית עד היום, והיא התואטרה, לנו יש עין שלישית?
תראה, זה מאוד מאוד מאוד...
יש הטוענים שיש...
יש הטוענים שבלוטת האצטרובל, כל פעם שאני אומר את זה, איזשהו מומחה נוזף בי. אז אני אגיד, יש הטוענים, גם אם זה נגיד אזוטרי לחלוטין, שבלוטת האצטרובל היא מעין עין שלישית ששקעה פנימה.
זאת אומרת שהיא נמצאת אצלנו היום במוח, ואולי...
אולי באופן רוחני.
זהו, אני חושב שאבל כל הקניין הזה של האופן הרוחני, כנראה היה צריך להגיע מאיזשהו מקום, שפעם הייתה איזושהי תפיסה שבאמת יש עין שלישית. זאת אומרת, זה כן איזה סיבוב של איזה משהו שפעם חשבו שיש.
אני מאמין, ואני לא היחיד שמאמין, שלכל המיתוסים והאגדות, יש גם איזשהו...
ביסוס,
איזשהו... שמץ של אמת.
גרים כזה של אמת.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, איתי באולפן, העורך של התוכנית החפרנים שמשודרת בימים אלה בחינוכית, יגאל שפירה, וגם עורך תוכניות טלוויזיה ורדיו מדעיות באופן כללי, וגם תסריטאי, והשחקן וכוכב הטלוויזיה יובל סגל, הם נמצאים איתי כאן כדי לענות על שאלות שבחלקן אנחנו עוסקים בתוכנית החפרנים. דיברנו מעט על מהו גל והדרך אולי הטובה ביותר להדגים מהו גל היא באמצעות גל באצטדיון. כך אנחנו מוכיחים שבעצם מה שנע זה לא חומר אלא הפרעה, ואנחנו רוצים לעבור לשאלה הבאה, הנה היא שאלת מאזין.
היי שלושה שיודעים, אולי אתם תוכלו לעזור לי. רציתי לשאול איפה נמצא הדבורה הזכר ומה התפקיד שלו בכברת. תודה רבה על התשובה.
תודה לך מאזינה. אני מתקן כמובן. כן, זו שאלה טובה. יש דבורה מסוג זכר, או לא מסוג,
מין זכר.
ממין, מג'נדר.
אמור להיות, נכון, זה לא כמו חתולות, שזה הכל נקבה.
כן, אצל חתולים אין, אצל חתולים כמובן אין בעיה. או שהזכר של חתולה זה כלב. בנתניה של שנות ה-70 היה כלב, בן וחתולה. טוב, אז אנחנו רוצים באמת לברר, מה התפקיד של הדבורה מסוג זכר, מה מלבד לעבר מישהו? האם התפקיד שלו הוא לייצר דור המשך? אנחנו אולי נדבר עם פרופסור אברהם חפץ, שהוא דיקן בית הספר למדעי הים מהמרכז האקדמי רופין. שלום לך.
שלום וברכה.
אז אולי תוכל לספר לנו איכן אפשר למצוא דבורה מסוג זכר, ומה התפקיד של הבן? במרכאות.
דבורים מסוג זכר אפשר למצוא בשני מקומות, או בתוך הכברת, כאשר הם נולדים ונשארים שם לתקופה מסוימת, או באוויר במרחק בגובה של 100-150 מטר, שם הם מתגודדים ומחפשים דבורים נקבות, מלאכות, שיצאו למחול למעוף תלולות.
אז רק רגע, רק המלאכות הן אלה שצריך לעבר?
כן, כן, כן. בכברת דבורים יש מלכה אחת שהיא מזווגת, ובערך 50 אלף בנותיה שהן כולם באופן עקרוני עקרות. הן לא מזווגות, וגם לא, בדרך כלל לא מטילות ביצים, אלא זאת המלכה בלבד שעושה את זה בכל הכברת.
אולי לפני שנדבר על התפקיד של הדבורה הזכר, נניח שאני משייט בגובה 100-150 מטר, איך אני מזהה את הדבורה הזכר? איך הוא נראה?
הוא נראה שונה? בדיוק. הוא טיפה יותר מגושם, עם עיניים טיפה יותר גדולות, אבל הוא נראה כמו דבורה. אני חושב שהאדם, מי שלא מורגל, לא יוכל להבחין בהבדל. ההבדל העקרוני הוא שכמובן לדבורה הזכר אין עוקץ, כיוון שהעוקץ בדבורים זה גלגול של צינור הטלה, והוא רק את הנקבות. אז מי שמכיר יכול להחזיק זכר ביד ושום דבר לא יקרה.
אז דווקא לדבורה מסוג זכר אין עוקץ?
זה אני זוכר כילד שאמרו.
כן?
כן, בטח. בטח, אם מקצו אותך זאת דבורה. זה ממין נקבה.
כי אין מילה פשוט לדבור. אין, אין מילה.
נכון.
אבל אז הנה למדנו שהזכר הוא נטול עוקץ, כי העוקץ הוא גלגול של צינור ההטלה.
אז מה התפקיד שלו? הוא לא אוסף דבש, לא...
של הזכר.
של הזכר, הוא לא מגן על הכוונת.
התפקיד שלו הוא מתחיל ונגמר בהזדווגות. למעשה, הזכרים בתוך הכברת נמצאים תקופה קצרה מאוד, מאכילים אותם, או שהם אוכלים מהמלאי שישנו בכברת, וכאשר הם יוצאים למעוף כלולות, נדיר מאוד שהם חוזרים חזרה לכברת, הם מעופפים, אם יש להם מזל והם מוצאים... מלכה בתולה, אז הם מזווגים איתה, אם לא, הם פשוט מתים בתולים, כמו שאומרים. וגם כאשר הם מזווגים, בגלל שיש הרבה מאוד זכרים, ויחסית מעט מאוד מלכות, הסיכוי של זכר להזווג פעמיים עם שתי מלאכות שונות הוא קטן מאוד, כי פשוט קשה למצוא אותם. מצד שני, יש הרבה זכרים על מלכה אחת, ולכן הם כולם רוצים להזדווג, וכדי לקבל בעלות על חלק גדול מהצאצאים, או חלק מהצאצאים, הזכר מנסה, למעשה מנסה לבלום את ההזדווגות של הזכרים האחרים, בכך שהוא משאיר חלק מאיבר מינו בתוך איבר מינה של הנקבה, מעין מחסום פיזי כזה, כדי למנוע מאחרים, וזה למעשה גורם למותו. כך שכשהוא מזרג, זה סוף חייו.
זו ממש טרגדיה, להיות זכר.
כן, כן. תשמע, אבל מה שחשוב זה שבכל אופן הוא מעביר חלק מהגנים שלו. אם הוא מצליח להזרג לפחות עם הנקבה, אמנם הוא אחד מ-10 או 15 קרים שהצליחו להזדלג עם המלכה הזאת, אבל עדיין הוא מעביר חלק מהגנים שלו.
אנחנו דיברנו בחפרנים על זה שלדבורה הזכר בעצם אין אבא. אין לו אבא ביולוגי.
נכון, נכון, נכון. בכל הקבוצה הזאת של דבורים ונמלים, מנגנון קביעת הזווית, מזה זכר ונקבה, הוא מנגנון גנטי מאוד מיוחד, שבו הזכרים הם הפלואידים. כלומר, יש להם סט אחד של כרומוזומים.
אז מה, הם שכפול של האם?
וזה שכפול של האם. זה חצי, חצי מהאם. לאם יש שני סטים של כרומוזומים, וכשהיא מטילה ביצה ולא מפרה אותה, כי היא יכולה או להפרות או לא להפרות את הביצה, אז נולדת ביצה, או היא מטילה ביצה שהיא עם סט אחד של כרומוזומים, אחד מהשניים שיש לה, אחד משני האנים, והזכר הוא הפלואידי. לכן, כן, הזכר, הנקבה קרובה לזכר ב-50%, אבל הזכר קרוב לאמא שלו ב-100%.
גם אין אבא, גם אין עוקץ. גם
מסיים חייו מהר מאוד ברגע ההזווגות.
מה שלא שווה להיות זכר בטבע.
אתם מכירים בעובדה שלמעשה אנחנו, בעלי החיים, למעשה מכונות שתפקידם לשאת את הגנים שלנו, להעביר אותם הלאה בתורשה ולהגביר את הנוכחות שלהם באוכלוסייה. ומהבחינה הזאת, הזכר למעשה הוא כמעט טפיל, אני אומר את האמת, כי הוא חי על חשבון הכברת עד שהוא מתבגר מספיק. אם הוא מצליח, אם יש לו מזל, הוא מצליח להעביר את הגנים שלו, הוא עשה את תפקידו.
וואו, טוב, עצוב אבל לחיים, וזה מה שיש, ועם זה ננצח בכברת. כן. טוב, תודה רבה מעומק הלב לפרופסור אברהם חפץ, דיקן בית הספר למדעי הים מהמרכז האקדמי רופין. תודה לך.
בבקשה.
אם כן, גם השבוע, התוכנית המעבדה משודרת מדי יום, באחת בצהריים, ובשידור חוזר בשעה הנוחה 6 בבוקר.
במיוחד בשבילך.
בהגשתה של אשת הרדיו, כוכבת כאן תרבות, גיל מרקוביץ'. מה במעבדה, תוכנית אהובה ופופולרית.
דודו, אתה מסתמך על נתונים שנאספו בסקרים ובשאלוני עומק, או שאתה סתם שולף ככה?
עדיף לך שאני לא אסתמך.
דווקא מתברר, השבוע במעבדה אני מערכת את פרופסור שרה פריאנטה, והיא, שים לב, אני כל פעם מביאה לך איזה כותרת אחרת מהאקדמיה, אני לא יודעת אם כולנו מכירים את השמות הנכונים לתחומי מחקר שונים ומשונים, אבל היא פדולוגית. זה קרה לנו כבר עם מיקולוגית, כן, זה מוזר. אז מיקולוגית, טוב, סתם הרבבתי, זה חקר הפטריות, אבל פדולוגית זה חקר האדמה. פדולוגיה זה חקר האדמה, כן, חקר הקרקע. תעשה את זה בתוך הספל, בתוך הכוס, ואז גם יהיה הד. וקרקע בעצם זה עולם סופר דופר דופר מורכב, ואנחנו מתברר יודעים יותר על הכוכבים ממה שאנחנו יודעים על הקרקע, וזאת הסיבה שצריך יותר פדולוגים אנשים, זאת קריאה ללכת לאקדמיה וללמוד את זה, משום שמתברר שיש כל כך הרבה אורגניזמים ברמת הביליונים בחופן אדמה, שאנחנו אפילו לא יודעים להגיד מה הם, אנחנו לא מכירים את כולם, אנחנו לא יודעים להגיד איזה סוג של אקוסיסטם ויחסי גומלין הם מקיימים אחד עם השני, וזה סופר דופר מורכב. ואז שרה באה ואומרת, והיא החלוצה בתחום ביחד עם פרופסורים נוספים בארץ, היא באה ואומרת, רגע, אבל לא רק זה, אלא גם אקלים משפיע על האדמה, ואת זה צריך לחקור, והיא ממש אחת החלוצות בתחום הזה, וכשהיא מסתכלת על הקשרים בין האדמה לבין האקלים, היא בעצם יוצרת תחום חדש, והיא קוראת לו אקו-גיאומורפולוגיה. כן, כן, כן.
זאת אומרת, אנשים ממציאים לעצמם תחומים? זה חוקי הדבר?
כן, כן, זה חוקי. זה כמו שבגרמנית אתה פשוט מחבר שתי מילים והן הופכות למילה אחת.
זה נהיה תקן חדש באוניברסיטה.
תראה, בתור ילד באמת, האינסטינקט הראשוני שלך, אתה חופר באדמה. אתה זוכר שכשהיינו ילדים, בשנות ה-70, היית חופר באדמה ומוצא כל מיני תולעים וכל מיני חיות.
אורי כדורי.
אורי כדורי כאלה, חיות אפורות בעיקר. ואז בגיל 6 אתה מסתכל לשמיים, רואה כוכבים, וזהו, הלך על האדמה, נגמר.
נכון.
זהו. יש משהו יותר סקסי בכוכבים.
אני חושב שהיום כבר אנשים חוששים שהילדים שלהם ישחקו בחול.
נכון.
כן, היום שינו את הדברים האלה, כי חוששים מחיידקים, בקטריות, צועת חתולים וכולי.
כל מה שבריא בעולם בעצם.
כל מה שמחסן אותך בעתיד, כן, חוששים מזה. זה מעניין שנטשנו את האדמה.
כן, אז זה באמת נושא מעניין, ואחד הדברים ששרה עושה היא גם חוקרת אדמה שאנחנו עוד לא נגענו בה וכילינו והרסנו עד הסוף, אבל היא גם חוקרת, כמו שאתם ציינתם, את ההרכבים בתוך ערים, את ההרכבים של האדמה העירונית. וזה סיפור עצוב מאוד. הפרק השלישי שלנו בתוך הסדרה עוסק בדבר הזה, בפארקים, איך ההרכב של האדמה, האם אנחנו זורקים או לא זורקים פלסטיקים, ואם אנחנו לא זורקים פלסטיקים, מה זה עושה שאנחנו זורקים דברים שאנחנו חושבים שהם לכאורה בסדר לזרוק, כמו אני יודעת, אנשים שעושים מנגל וחושבים שזה סבבה לזרוק כל מיני שאריות מהמנגל.
הפחם הופך לנפט בעוד כמה מיליוני שנים.
אבל גם השמן זה לא טוב, וגם הדברים האחרים שאנחנו זורקים שם, או השאריות שלה. בקיצור, זה בלגן לגמרי, והאדמה הופכת פחות ופחות פוריה, וזו סוגיה שגם דוקטור קרני לוטן מרקוס, שנמצאת אצלנו בתוכנית הרבה, ב-2 שיודעות, היא גם מדברת על הדבר הזה וחוקרת את זה. אבל מכאן לשם, משם לפה, שרה חוקרת איך אזורים מסוימים הופכים בתהליך ארוך שנים, אבל לא כזה ארוך כמו שאנחנו חושבים, הופכים מסוג אקלים אחד לסוג אקלים אחר, וזה בא לביטוי באדמה. זאת אומרת, אני לא רק מרגישה שהטמפרטורה עלתה או ירדה, אני לא רק רואה או מודדת שהמשקעים שלי פחתו או נעשו יותר דחופים ומרובים,
כן.
אלא אני ממש יכולה לראות באדמה שהאזור הפך לצחיח, או לאזור בעל אקלים ים תיכוני, שזה אזור פחות צחיח, או לאזור צחיח למחצה וכו' וכו'. בישראל, כמו שזה נשמע לנו אינטואיטיבי, אבל זה לא היה אינטואיטיבי, וזה גם לא היה ברור במחקר, ישראל הולכת ונעשית יותר ויותר צחיחה.
מעניין. אגב, אתמול נתקלתי במחקר מעניין, שעל פיו אזורים שבהם יש גינון, זאת אומרת עצים וכולי, זה משהו שמפחית אלימות אצל אנשים וגורם להם לתחושת ביטחון יותר מאשר אזורים צחיחים. סתם, יכול להיות שיש גם השפעות פסיכולוגיות. נעסוק בזה.
אז אנחנו
באחת התוכניות הקרובות. מעניין.
נחמד. עם מי? אתה זוכר? אתה לא זוכר?
לא, אני צריך למצוא מומחה.
אז עשיתי גם סדרת מעבדה על זה, שעוד לא יצא, 4 פרקים עם דוקטור גם מהמדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.
למעשה, את הקלטת הרבה מאוד פרקים ברמה שאת יכולה לפרוש, ועדיין יהיה עוד מאוד.
כן, זה ממש נכון, זה מדויק. אני one woman show, אז אני צריכה לעשות את זה קדימה.
אתה יודע שגרתי פעם בסמוך לגינה ציבורית.
כן.
ובערבים, בעיקר בסופי השבוע ובחופשים, היו מתגודדים שם ילדים בני 16, 17, 18 ושותים אלכוהול. אז התשובה שלי היא לא. למחקר.
טוב, תלוי. אוקיי. תלוי יחסית למה. אוקיי. טוב, אנחנו רוצים להודות לגברת גיל מרקוביץ' שהייתה איתנו כאן, כמובן נאזין לתוכניות שלך. אנחנו עוברים לפינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, שלום לאיש היחיד בכדור הארץ שאיכפת לו. משל היה הילד ההולנדי שסותם את האצבע, שסותם את החור עם האצבע, החור בסכר.
זה בדיוק אני.
זה אתה, זהו.
בדיוק.
אז שלום למעצב, למנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל.
בוקר טוב.
והיום אנחנו עוסקים ב...
נתחיל לדבר על סיר הסירים. מכיר את הספר הזה?
לא.
אז סיר הסירים זה ספר שנכתב לפני 43 שנה, ב-1975, על ידי אלונה פרנקל. זה היה הספר הראשון שלה, והוא ספר שעוזר להורים ללמד את הילדים שלהם להיגמל מחיתולים. זה מעולה, כן? יש לה המון המון מעריצים בכל העולם, הוא תורגם לכל מיני שפות, מה שאתה רוצה, קוריאנית. אני חושב שבארצות הברית מכרו למעלה ממיליון עותקים שלו.
וואו.
הוא ידוע מאוד בארץ בפינאלה שלו, בדף האחרון שלו,
כן.
אני אראה לך אחר כך את הציור, המספר, רואים את, הוא מצליחים לשכנע את הילד, גיבור הספר שקוראים לו נפתלי, לעשות בסיר, ואז אמא שלו לוקחת את הסיר, אומרת שלום פיפי, שלום קקי, אמר נפתלי, להתראות בים, אמרתי אני אמא של נפתלי והורדתי את המים.
להתראות בים. כאן
אתה עדיין חושב שזה מגיע לים.
לאן שזה צריך להגיע.
זהו, זה צריך להגיע לאיזשהו מקום. עכשיו, בשנות ה-70 סביר להניח שזה הגיע לים, ומאז אנחנו מנסים למנוע את זה מלהגיע לים. לא תמיד בהצלחה גדולה. דרך אגב, היום רוב השפחים של ישראל מתוארים, אבל מדי פעם יש יותר הזרמה, מה שנקרא, שזה בקיצור החוצה.
כן, עדיין יש.
עכשיו, ניסו לשכנע אותה במשך השנים, היא גם הוציאה ספר עם ילדה, עם דמות של ילדה לפני 10 שנים, שקוראים לה ציונה, כדי לעשות פה איזון מגדרי, והיא בעצם מספרת שהמשרד להגנת הסביבה פנה אליה לפני משהו כמו 10-15 שנה במכתב רשמי מהמנכ״ל, וביקש ממנה לשנות את זה, שזה לא מחנך טוב את הילדים. עכשיו, גם אני חושב אותו דבר, אנחנו מדברים כל פעם על כלכלה מעגלית מול כלכלה ליניארית. ואני חושב, זה מדגים בדיוק את איך שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, איך העניינים עובדים. זאת אומרת, אתה מוריד את המים, זה הולך לים, וגמרנו. כן. זאת אומרת, אחר כך אמנם אתה אוכל את זה עם הדגים, אבל, וזה מזהם את הים, אבל זה בעיה. והיא סירבה לשנות את הסוף של הספר, דרך אגב, מכיוון שהיא אמרה שצריך קודם כל לפתור את הבעיה, ולא להתעלם ממנה, ודווקא מה שהיא כתבה שיקף את המציאות.
מעניין.
דרך אגב, בספרים שמתורגמים לאנגלית, אין את המשפט הזה. הוא לא מופיע בכלל. אז
קונספירציה
אנטי-ישראלית. זה קונספירציה שיכול להיות שלא רצו לייצא את הרעיון הזה. הרעיון שאני רוצה להגיד, שבעצם היום מדברים עוד פעם, משבר המים חזר. דיברנו על זה שהוא בכלל לא עזב אותנו אף פעם. הוא רק מאוד מאוד מחמיר.
אבל אנחנו, טוב, היו שנים שהיינו בטוחים שבשל מתקני התפלה וכו', אנחנו כבר לא ניזונים מהכינרת, לא לוגמים את מי הכינרת. ובכך תם העניין.
זה בערך כמו לחשוב שבגלל שאתה מדליק עכשיו את המזגן יהיה היום קריר. זה שהכנסנו באופן מלאכותי, התפלנו מים, זה לא פתר את הבעיה. הבעיה היא אקוטית. קודם כל יש שינוי אקלים. ודבר שני, אנחנו משתמשים ביותר מדי מים ולא מתארים אותם מספיק, למרות שישראל במקום הראשון. מה שאני רוצה לספר זה על שני פתרונות מעולים לחסוך במים שלא מדברים עליהם בינתיים. אחד זה משתנות ללא צורך בשימוש במים.
יש כאלה.
זהו, יש כאלה, אפילו בישראל התחילו להביא את זה כבר בשנות ה-90. עכשיו, זה טריק ממש ממש פשוט. לא משתמשים במים. השתן עצמו נוזל בתוך המשתנה מכוח הכבידה, וכל מה שצריך לדאוג זה שיש איזשהו חלק שם, איזושהי דיאפרגמה שגורמת לריח לא לעלות. יש שם איזה מחסום, כמו שיש דרך אגב בבית, פחות או יותר, כדי שהריח של הביוב לא יעלה מהצינורות. Okay. עכשיו, זה עובד. עכשיו, העניין הוא שדרוש פה איזשהו שינוי שהוא גם שינוי אישי או מנטלי או רעיוני של אנשים כדי להשתמש בזה, כי אנשים אומרים ישר, איכס, זה לא טוב, כן? ובינתיים ממשיכים להשתמש בשישה, תשעה ולפעמים 12 ליטר כדי להוריד כמות אפסית של שתן ולהוביל אותה. תחשוב, אם אנחנו עכשיו בתל אביב ואנחנו צריכים פיפי, אז אנחנו שולחים את השתן עם המים עד לראשון לציון, למכון הטיהור. שם נמצא מכון הטיהור של תל אביב, השפדן, שזה די מדהים. מאוד מאוד לא נשמע מתוחכם ברמת השימוש שלו במים.
אתה מדבר על משתנות ציבוריות או גם בשירותים שלי בבית?
תראה, זה עדיף, זה יהיה עדיף סביבתית בשירותים ציבוריים, מכיוון שאם אתה עכשיו בשדה התעופה או באוניברסיטה, שיש כמויות אנשים מאוד מאוד גדולות, יש טראפיק גדול, אתה יכול לחסוך אפילו 500,000 ליטר מים על משתנה אחת.
אוקיי, אז זה פשוט שיתקינו שם משתנות כאלה.
נכון.
אף אחד לא ידרוש מים.
אף אחד לא ידרוש מים, אבל יש פה חיסכון גם כספי מאוד מאוד גדול.
כן, ודאי.
אבל אתה רואה שעדיין, למשל, אם אתה מסתכל בשדה התעופה, לפחות בפעם האחרונה שביקרתי שם, אין כאלה. לעומת זאת, בחנות של איקאה יש כאלה, כי איקאה יש להם תוכנית סביבתית, זה נמצא דרך אגב ליד שדה התעופה, כן? והם החליטו מתוך העניינים שלהם, מתוך התפיסה הסביבתית שלהם, וגם כמובן מבחינה שיווקית, להתקין כזה דבר כן. ולחסוך במים. הדבר השני, שהוא עוד יותר מגניב, והוא גם חוסך במים וגם משנה אולי גישה, אולי ראית את הדבר הזה. בחלק מהמשתנות של גברים, כן, אני מדבר, יש זבוב קטן, מדבקה של זבוב קטן שיושב בתוך המשתנה. ראית את הדבר הזה פעם?
כן, כן, יש את
הדבר. זהו, אז בערך לפני איזה 30 שנה, מסתבר, היה איזשהו פרסומאי מאוסטרליה, שלכבוד יום כדור הארץ החליט להריץ את הדבר הזה, וייצר מדבקות. אין על זה זכויות יוצרים, אפשר לקנות את זה, זה עולה 4 שקלים למדבקה, אפשר לקנות את זה באינטרנט, יש כל מיני סוגים. ומסתבר שברגע שיש לנו את המדבקה הקטנה הזאת בתוך המשתנה, אנחנו, יש לנו נטייה לא לפספס את המשתנה, והניקיון בחדר השירותים עולה ב-95%.
וואו.
לא רק בישראל, דרך אגב, בכל העולם. זה אומר, קודם כל, שחוסכים הרבה מים על לנקות, על חומרי ניקוי, האווירה, ההיגיינה הופכת להיות הרבה יותר טובה. מי שעובד בשירותים שבמילא אנשים, שזה לא העבודה הכי מועדפת שיש, יש להם הרבה פחות עבודה, וזה בסדר גמור מבחינתי. וזה הכל עם מדבקה קטנה של זבוב. כי הדבר ש...
זה טריק פסיכולוגי?
זה טריק פסיכולוגי, כן.
לגרום לך להשתין...
לכוון למטרה. לזור
ממוקד יותר?
זה חמאי שלך.
וידו, וידו.
וואו.
כן, הציידים לקטים שלנו מתעוררים, ואנחנו מסתבר שזה, אני ראיתי את זה במשתנות בגרמניה, גם מתחילים מילדות, שמים את זה לילדים, שילמדו לכוון. עכשיו, בגלל שזה כל כך מוצלח, התחילו להיות המון המון טייק-אופים על הדבר הזה. ומסתבר שזה לא חייב לראות כמו זבוב אמיתי או כמו זה, אלא אנחנו מספיק שאנחנו רואים איזשהו משהו שהוא טארגט או איזו מטרה, אנחנו רוצים לפגוע בה.
יותר אקולוגי, במקום להשתמש במדבקת פלסטיק, להשתמש בזבוב אמיתי?
קודם כל, טוב שאמרת, גיליתי שב-1880 היו משתנות בתקופה הוויקטוריאנית באנגליה, שכבר ציירו עליהם דבורים. דרך אגב, אם הזכרתם דבורים, שאז הם היו פחות בעניין של להבין מה הסיפור עם הדבורים, אבל כן, הרבה יותר קולגי, מסתבר שגם אם אתה שם תמונה קטנה, מדבקה קטנה של נר עם להבה, אנשים לא מסוגלים לעמוד ביצר של לחבות את הנר.
אנחנו רוצים לשחק, זה בעצם משחק, כמו משחק מחשב, אתה צריך לסגור שטחים, לחבות, לראות, כן, ודאי.
זה עובד נפלא. עכשיו, בגלל שזה הצליח כל כך נפלא, התחילו לשכלל את הסיפור הזה, ויש לך היום, נגיד, לכבוד המונדיאל, כבר לפני שני מונדיאלים, התחילו לעשות שערים קטנים מפלסטיק עם כדור.
מה זה, עם שוער ועם קהל ועם חיזוקים?
וגל.
וגל, בדיוק, ככה אתה מדגים את זה. אבל הסיפור הוא שזה עובד. זאת אומרת, אנשים פשוט, היצר לשחק והיצר לפגוע במטרה, כנראה גובר על כל העניינים. ואנשים פשוט שומרים על המקום נקי וחוסכים הרבה מאוד מים וחומרי ניקוי ו...
כל בזכות רצים. טריק פסיכולוגי.
טריק פסיכולוגי עיצובי כמובן, כי אתה יודע, מעיניו שהמעצב זה הכל עיצוב.
נכון.
וזה פותר את העניין. עכשיו רק כדי שלא נצא פריירים פה על אנחנו הגברים, עכשיו אנחנו שולטים פה באולפן בצורה מלאה, מסתבר שגם לנשים יש עניין עם השירותים, וביפן כמובן לא בישראל, גילו שנשים מורידות את המים בשירותים 3 פעמים בביקור. גם אם הולכות לעשות פיפי. זאת אומרת, זה בסביבות 20-24 ליטר מים ל-100cc, לא יודע.
שם, אם שומעים אותן, שומעים אותן, את מימיהם, הם עושות חרקירי.
אז בהתחלה ניסו לעשות כל מיני, כן, כנראה משהו כזה.
בושה וכל מיני דברים.
בושה גדולה, כן. זה עובד בכל המקומות וזה מאוד מאוד מצליח. מה שהתחלתי לספר זה שגילו שביפן, ששירותים ציבוריים מאוד משוכללים, נשים נוטות להשתמש עד 3 פעמים בהורדת המים בזמן שמוכרות לעשות פיפי. זאת אומרת, משתמשות במשהו כמו 20-25 ליטר מים כדי לפעולה פשוטה.
שוב, כי מדובר במשהו תרבותי,
בתרבותי
שם, שאסור לשמוע...
שזה לא מקובל שומע. כנראה, אני כן. לא... תרבות יפנית זה לא הפורטה שלי, אבל כנראה שזה לא מקובל או לא נעים שישמעו אותם עושות פיפי. ולכן מורידות הרעש של המים... הדחת האסלה, הוא רעש שסותר את צליל השתן.
כן.
וחשבו, ומצאו פתרון מאוד מאוד נחמד. עשו הקלטה דיגיטלית של מים יורדים, של הורדת מים, שמו מכשיר קטן עם כפתור, ואתה יכול להוריד את המים כמה פעמים שאתה רוצה.
רק בסאונד.
רק בסאונד, וזה פותר את העניין. עכשיו, מסתבר שכל העניין הזה הוא חלק מהעניין. הפתרונות, הם יכולים להיות פתרונות יצירתיים, או פתרונות שמפעילים אצלנו משהו תרבותי, כמו שדיברנו על המדבקות האלה. והם חלק מההתמודדות שלנו עם העיר והעירוניות, מה שהתחלנו פה קצת לדבר בהפסקה.
אנחנו לא אומרים איזה מספיק, שאתמול הייתה העונה חדשה של החפרנים בחינוכי.
כן, נכון.
אחד הפרקים נקרא, מהי העיר הראשונה? לא נעשה ספוילר, כן, בלי ספוילר, מה הייתה העיר הראשונה.
מה ההבדל בין עיר לבין סתם קבוצת אנשים שחיים ביחד?
אם אתה גר בכפר, אתה יכול ללכת לעשות פיפי באיזשהו מקום, והכל בסדר. ברגע, בכלל, כל העניין של המהפכה התעשייתית, שאנשים התחילו לעבור בערים, לגור במקומות מסודרים, ככה התחילו גם המגפות הראשונות. זאת אומרת, יש לנו כמות אדירה, חלק מהמקומות זה מגה סיטיס, שגרים עשרות מיליונים של אנשים, וצריך לטפל בהפרשות שלהם, אין מה לעשות עם זה. רמז אחד שדיברנו עליו אולי פעם בעבר, הוא בעצם שבתוך הצרכים שלנו, יש חומרים מאוד מאוד טובים.
בדיוק, רק טוב.
ועכשיו, נכון שישראל מצוינת במחזור מים, אבל אם היינו יודעים לקחת את למשל את השתן שלנו ולהפוך אותו לדשן, חיים ויצמן, שהיה הנשיא הראשון שלנו, במכון ויצמן, שקראו על שמו, עשה מחקר כזה עבור הבריטים, איך לייצר דשן משתן. ויודעים לעשות את הדברים האלה היום. העניין עוד פעם צריך לעשות מערכת שתפריד את שתפריד את השפכים וכולי, זה לא חלק מהעניין, צריך לעשות השקעות בתשתיות, וזה לא קורה. אבל יכול להיות שצריך שזה יקרה, ויפה שעה אחת קודם.
טוב, בכל מקרה, החיים בסוג של עיר זה משהו שהוא כמעט בלתי נמנע, נכון? מכמות מסוימת של תושבים, אני משער.
אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, ברוב העולם מקובל היום שערים זה המקום הטוב והסביבתי והמקיים לגור בו. חוץ מזה שלגור בעיר זה כיף גדול. כי יש לך תרבות, לימודים, בילויים. אם אתה גר באיזה קצה של פיסטין, אולי יש לך נוף מאוד מאוד יפה, אבל אתה צריך רכב כדי להגיע לכל מקום. כשאתה גר בעיר, אתה יכול ללכת ברגל, לנסוע באופניים, לנסוע בתחבורה ציבורית אם דאגו לך לזה.
אם זאת בחפרנים דיברנו על זה, שכשהיינו צעדים לקטים, לא אני באופן אישי, אבל אבותיי, צעדים לקטים, לא היה רכוש ולא הייתה קנאה. אתה מבין מה זה?
מעניין, כל האגו שהתפתח כתוצאה
בלי מעמדות.
רכוש, כן, כסף, גודל של בית.
אבל אנחנו התרבנו קצת, זה בעיה. תוך 30 שנה, מ-1970 עד שנת 2000, העולם הכפיל את עצמו מ3-6 מיליארד איש ב-30 שנה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בקצב גדילה מטורף, וזה הכיוון עכשיו. כל עוד העניין הזה לא פתור. אז אנחנו נצטרך לצופף ולגור במקומות מרוכזים, ולחיות עם האגו שלנו ולפתור אותו איכשהו.
בסדר, למרות שלא ממש מתגעגעים לתקופות קדומות, אני משער, לא לרפואה ולא לשום דבר. היו דברים טובים, אבל לא המון. טוב, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב למי שהגיע לכאן, המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, ואנחנו ממשיכים עם שאלות שלכם, הנה שאלה שקשורה ללווה, שמיד נשמע ממאזין ואו, מאזינה ואו.
היי שלושה שיודעים, קוראים לי יוסי ורציתי לשאול. ראיתי סרטים שבהם הרשע נופל לתוך לבה. ובעצם לא הבנתי, מה באמת קורה למי שנופל לתוך לבה? הוא לא תובע, אז מה קורה לו? תודה.
הוא לא תובע? בדרך כלל בסרטים הרשע נופל לתוך הלבה וסוג של נשרף.
אתה אוהב את הסרט הזה עם שוורצנגר, איך זה נקרא?
שליחות קטלנית, בוודאי.
שתיים,
ודאי.
שהוא תובע בתוך...
שר הטבעות, בסוף. איזה ספוילר.
כן, יש משהו, אנחנו מאוד אוהבים בחפרדים להתעסק בסרטים, בעיקר גיבורי על, אני אוהב גיבורי על.
כן.
נדבר באולי יותר מאוחר, אנחנו מתעסקים בוולברין בעונה הזאת, ובאיך ספיידרמן מטפס על קירות, אם יש לו כפפות. אבל גם בסרטי מדע בדיוני, ו... באמת חוקי ציפה נורא נורא פשוטים, נכון? כשאתה... מה צף על מה? משהו פחות צפוף, צף על משהו יותר צפוף, נכון? זאת אומרת, זה עניין של משקל סגולי. בסופו של דבר אנחנו...
כשאתה אומר צפוף, הכוונה היא זה גרם פר סמק, לא? זה איזשהו יחס בין המסה לבין הנפח?
נכון.
כן.
כן.
אוקיי.
בסופו של דבר, לבה היא סלע מותח? אפשר לומר, אנחנו צפים
כן, משהו מאוד סמיק.
אנחנו לא נטבע בלווה, אנחנו פחות צפופים מלווה, ולכן אנחנו נצוף עליה. זאת אומרת, מדובר במוות עוד יותר אכזרי מהמוות שמופיע בסרטים.
עדיף היה ליפול פנימה.
אתה פשוט תצוף וזה ימיס אותך.
יהרוג אותך.
יהרוג אותך בעפיות ויסורים
נוראים.
כמו מים שמרקדים על מחוות לוהט. וואו. איזה כיף.
וכמובן יש להגיד לבה ולא לבה, וזה אני חייב להגיד מאיפה אני יודע את זה.
מאיפה?
אני דיברתי בסדרה 101 אמריקות, שבימה שפריר הזכאי בשנת 90, לא, כן, בשנת 92, ושם דובר הרבה על לבה, ואני זוכרת שפריר הזכאי צועקת עליי, שצריך...
אתה לא יודע!
כן, בדיבובים שצריך להגיד לבה ולא לבה, אז הנה.
יש מנורת לבה, לבה.
רק שאלת המאזינים, איזו דמות דיבבת שם?
מיכאל הנגבי היה האח, אני הייתי האח, היה התפקיד הראשי, אני הייתי האח שלו.
איך הוא נשמע?
בדיוק כמוני תוריד 20, לא, תוריד כמעט 30 שנה. אני מניח, משהו כזה.
תן לנו קטע כמובן, כמקובל
אז בדיוק אני אשלוף וואו, אין לי, אני... קריס, קריס!
או, זהו, בדיוק, ככה נשמע דיבור.
כן, בדיוק, ככה.
אוקיי, טוב. אז אנחנו נעבור לשאלה הבאה ברשותכם על עדר, אחת ההבחנות המעניינות בעולם החי, על עדר ולהקה. בואו נשמע את השאלה.
היי, שלושה שיודעים, קוראים לי אוריאן, ורציתי לשאול מה ההבדל בעולם החי בין עדר ללהקה.
כן, אנחנו מדי פעם נתקלים בלהקת דגים, זו להקה מבחינתנו, נכון? בדרך כלל?
כן.
להקת דגים, עדר זה מה? יותר בהמות, יותר צאן?
יש גם משהו בעברית, העברית היא שפה כנראה מאוד ענייה, במיוחד כזה קשור למדע. באנגלית יש המון המון שמות לקבוצות...
School of Fish.
School of Fish, לא להקת דגים, אלא School of Fish, לעומת Herd, שזה עדר לדעתי, קבוצת הריות זה... זה בין יכול להיות?
בין? אתה יודע, זה מאוד יפה, אבל...
אתה יודע, משהו, משהו...
כמובן שהעברית היא לא ענייה עדיין, אנחנו יכולים להמציא מילים. לאט לאט, אוקיי, היינו עסוקים בלהגן על עצמנו, לשרוד. עם כל הכבוד ללהקות ולחתולות שהולכות בקבוצה. אבל אנחנו רוצים שמי שתענה על השאלה או תתמודד עם השאלה הזו, היא הביולוגית האגדית ממכון דוידסון ורד שפירה, שלום לך.
בוקר טוב.
מה ההבדל בין עדר ללהקה בעולם החי? מי זה מי?
אז אנחנו גם אומרים את זה בחפרנים. עדר ולהקה הם שמות ספרותיים, הם שמות פופולריים, וגם אתם כשהתחלתם לדבר אמרתם, עדר זה יותר קבוצות של בהמות, ואין כאן באמת איזשהו מינוח מדעי בהבחנה הזאת בין עדר ולהקה. ובעצם כשאנחנו מנסים להתייחס לשמות האלה שיש לקבוצות של בעלי חיים ואיך הם מסתדרים, אז צריך להבין שלכל קבוצה של בעלי חיים יש גודל מסוים של קבוצה, ויש איזשהו סדר חברתי שמגדיר את הקבוצה הזאת בתוכה.
ואנחנו יש... היחסים, המבנה ההיררכי החברתי?
לפעמים יש מבנה היררכי, לפעמים אין,
אוקיי.
אבל הסדר החברתי הזה הוא שמגדיר קודם כל כמה בעלי חיים יהיו לך שם, ומה יהיו היחסים ביניהם. עכשיו, אם אנחנו... צריכים לחשוב בכלל למה בכלל שבעלי חיים ירצו להיות ביחד.
כן, מה האינטרס?
למה בכלל שדבר כזה יקרה? כי בסופו של דבר, אם אנחנו אומרים שהמטרה של כל השהות הזאת של בעלי חיים, שבכלל של חיים על פני הכדור הזה, הם להמשיך הלאה ולהעביר את הגנים שלך הלאה,
כן.
אז אתה צריך להבין מה היתרון בלהיות ביחד.
ומה היתרונות, באמת?
אז היתרון הוא כשאתה מדבר על בעלי חיים, למשל, שהם נטרפים. אז יש יתרון בלהיות ביחד, בגלל שאתה שומר על עצמך, אתה נמצא כולם ביחד, אם מגיע איזשהו טורף, יש איזשהו יתרון במספרים, כי לא בטוח שיתפסו דווקא אותך. קבוצה שנמצאת ביחד, יש לה יתרון שיש לה יותר עיניים שיודעות לזהות סכנות, אבל מצד שני, יש גם המון עול שמגיע עם הביחד הזה. כי הביחד הזה דורש איזשהו סדר חברתי, ואם יש סדר חברתי, אולי לא כולם זוכים להעמיד צאצאים. והסדר החברתי הזה זה גם הופך אותך להיות גלוי לעין, ולחלוק את המשאבים שלך, אז יש כאן גם יתרון וגם חיסרון, וכל מין בעצם של בעלי חיים, אפשר לומר בוחר במרכאות כפולות, את המצב האידיאלי מבחינתו.
אוקיי, טוב, בוחר, כן, בוחר לא אינדיבידואלית כמובן.
כמובן שלא, הבחירה כן. היא בסופו של דבר איזושהי מגמה.
אז המינוח מבחינת. הוא לא נכון? העדר, ההבחנה הזו היא לא הבחנה מדעית?
היא הבחנה ספרותית שמקלה לנו להגדיר, אנחנו יודעים להגיד שעדר של זברות, עדר של כבשים.
מה ההבדל בין עדר של פילים לעדר של זברות?
המון. קודם כל הגודל. זברות שמסתובבות יחד, מסתובבות יחד לצורך הגנה במספרים, לצורך תנועה ממקום למקום בעונת הנדידה, לצורך, אבל אין שם איזשהו מעמדות חברתיים בתוך הקבוצה. עדר של פילים, אתה בדרך כלל העדרים הם הרבה יותר קטנים מבחינה מספרית, ועדר של פילים הם בבעין משפחה מורחבת שאנחנו קוראים לה מטריארכיה, כלומר משפחה שמונהגת על ידי נקבות, יש שם מספר של נקבות שמסתובבות עם הגורים שלהם, כשזכר מגיע לבגרות מינית בדרך כלל הוא מורחק מהקבוצה הזאת, ויש שם נקבה שהיא נקבה שלטת, שהיא בעצם מקבלת את ההחלטה לגבי דברים שקורים בתוך הקבוצה.
וואו.
לא בוקר מאוד טוב לזכרים הבוקר, נכון? כן, כל דבורים, עכשיו פילים, נשמע שאנחנו
יש לי,
קצת שוליים בטבע.
יש חיה שמקיימת שני סדרים שונים, זאת אומרת שיש קבוצה אחת שמתנהלת ככה וקבוצה אחת שמתנהלת ככה, וזו אותה חיה? יש דבר כזה בטבע?
לא רק שזה יכול לקרות, זה יכול לקרות גם על פני טווח של זמן. כלומר, יש קבוצות שמתלהקות בעונת הרביעה, למשל, ואז פתאום הן הופכות להיות איזשהו ציבור שמסתובב ביחד כדי לשמור, להגן על הצסרים.
כמו הרבה, נגיד, או... נכון?
הרבה זה טיפה בעייתי, כי הנחיל של הרבה, לפני שהוא נהיה הרבה, הוא לא הרבה. כלומר, אתה קורא לו הרבה רק ברגע שהוא הופך להיות
הנחיל. זה כבר שם הנחיל.
כן, זה כבר שם הנחיל.
כן, נכון? איך קוראים להרבה לפני?
חגב.
הם חגבים.
נכון, כן.
חגב עם הרבה סרוטונין.
אבל אתה רואה כן? למשל, גם, יש דוגמה נורא נורא מפורסמת של קבוצה של ברדלסים באפריקה, הם בדרך כלל יחידאים, הם מסתובבים בעצמם, ויש קבוצה נורא מפורסמת, כי חוקרים פתאום גילו קבוצה, שלושה נדמה לי, אחים, גורים, שהמשיכו לצוד יחד לכל חייהם. כלומר, ההגדרות שלנו, אנחנו כבני אדם נורא זקוקים להגדרות נורא ברורות, של מה צריך ולהכניס את הכל נורא נורא למשבצות. עכשיו, כמובן שיש יוצאים מן הכלל גם ברמת הפרט, כשאתה מסתכל על פרטים בטבע, ויש גם עניין של חלוקה לפי זמנים, מה מתאים עכשיו אצל קבוצות שונות.
דיברנו קודם על חתולות, ואני כאדם שיש לו חתולה בבית שנצמדה אליי מסיבות שאינן ברורות עד הסוף.
יש לך חתולה שאימצה אותך? זאת אומרת...
לא, לא, קיבלתי אותה יחד עם אשתי. יש משהו מאוד סוציומטי בחתולות, נכון? ואם זאת עריות, הם כן צדים בקבוצה, נכון? זאת אומרת,
נכון.
גם שם יש הפרדה מאוד גדולה בעולם החתולים, נכון? יש כאלה שצדים...
חתולים, רוב החתולאים הם באמת יחידאים. בעריות אנחנו באמת רואים איזושהי הקבצה למעין הרמון כזה של זכר שליט ומספר של נקבות, וגם שם יש לך את הסדר החברתי שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם דיברנו על מטריארכיה שיש בה נקבה שלטת ונקבות שמסתובבות יחד, אז יש לך גם את האוליגרכיה, שזה מצב הפוך של מספר זכרים שהם שולטים במעמדות חברתיים שונים, שמגרשים את הזכרים האחרים, ויש שם מספר של נקבות. אבל נקבות יכולות במצב הזה שלפחות של היונקים הגדולים, להסתובב יחד כי הן מסתובבות עם הגורים והן משגיחות על הגורים. לזכרים שמסתובבים יחד, זה בסופו של דבר ייפול על הטיפול בצאצאים. כי שוב, היתרון של קבוצה הוא יתרון של לטפל בצאצאים טוב יותר ולתת להם את הסיכוי הטוב יותר להעמיד גם הם צאצאים בדור הבא.
מסקרן, מה קורה אצל קופי אדם? אני מנסה להבין, אותנו דרך קופי אדם.
אוקיי.
הם חיים בלהקה, בקבוצה?
הם חיים בקבוצות, שוב, לא מאוד גדולות. ברגע שהקבוצה נהיית גדולה מדי, כמו שדיברתם קודם, על, כשהעיר הזאת נהיית גדולה מדי, אז הסדר החברתי משתבש. יש מספר מסוים של פרטים שאתה יכול לגדול אליו לפני שאתה משבש את הסדר החברתי. כאן הקבוצות הן לא מאוד גדולות, ויש שם קשרי משפחה, ויש שם תישוב, טיפול בצאצאים שהוא טיפול מאוד מאוד ארוך, כך שבעצם בסופו של דבר הקבוצתיות הזאת היא חשובה כדי לטפל בצאצאים ולשמור על הקבוצה.
אתם מבין איפה אכלנו אותה? פירקנו אותה חמולות. זו טעות, אני אומר לך,
חוזרים לזה קצת.
לחמולות.
כן, כן.
לגור בחצר של ההורים.
זה יותר כיף.
לא באמת פירקנו, אנחנו מייצרים חמולות חלופיות.
בפייסבוק.
בוואטסאפ.
בוואטסאפ, נכון. טוב, אנחנו רוצים להודות לביולוגית ורד שפירא ומיכל דוידסון, תודה רבה לך על השיחה.
תודה לכם.
אני קצת מרגיש, אתה יודע, זה שלושה שיודעים, אני לומד פה המון, אז אני לא כזה יודע, אני מניח.
כן, אבל זה רק שם התוכנית.
רק שם התוכנית?
בדרך כלל זה רק אני ועוד מומחה.
אה, אז זה שקר.
זה לא נכון.
זה לא נכון, לא יודע אם שקר או
לא זה. אנחנו רוצים להמשיך עם השאלות שלכם. הנה שאלה ששלח מאזין, בבקשה. מאזינה.
היי שלושה שיודעים, לי יש שלושה עציצים בחצר, ואני מטפחת אותם ממש באהבה. יש לי קטע כזה כמו חנה מרון בקרובים קרובים, כשאני משקה אותם, אני מלטפת אותם ושר עליהם ומדברת איתם, נותנת להם תשומת לב כזה מאוד כמו לבני אדם. ורציתי לדעת אם בגלל זה הם ככה פורחים יפה, או שסתם יש שמש טובה אצלי במרפסת. האם צמחים יכולים לשמוע ולהרגיש את מה שאני מעניקה להם. תודה.
טוב, אז נענה על השאלה של יעל דן, ששאלה אותה.
אתה מבין את הבעיה? בהתחלה אמרו לנו, אוקיי, זה נכון שזה נורא לאכול פרות, אבל תאכלו דגים. דגים הם חדשים.
לא תחמים.
איך אומר השיר של נירוונה, it's okay to eat fish because they don't have any feelings. ואז פתאום אתה לומד שבעצם גם לדגים יש רגש.
ודאי, רגש.
והם לא עוטים.
וכאב.
והם זוכרים יותר משלוש שניות.
עכשיו אומרים, אז בואו נאכל חרקים. זה הטרנד החדש.
נכון.
ואז אתה אומר, רגע, אבל אולי גם חרקים מרגישים כאב. אז בואו חסה, רגע, אבל אולי גם החסה מרגישה כאב. וככה לאט לאט אנחנו נרעב מטעמים מצפוניים.
מה, חייבים לפגוע במישהו כדי לאכול?
אני חושב שכן.
תראה את הטבע, כן, בוא.
מישהו חייב בסופו של דבר.
אבל עדיין הגידול התעשייתי, הבעייתי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על השאלה אם צמחים מסוגלים להרגיש עם פרופסור דניאל חיימוביץ', מומחה לגנטיקה של צמחים ודיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב דודו וחברים.
אז אם תוכל לענות לנו על השאלה אם צמחים מרגישים, וגם מסקרן אותי, האם הם מסוגלים גם לשמוע, כי יש איזו טענה שהם גם שומעים. בבקשה.
טוב, אני נורא אהבתי את השאלה שיעל. קודם כל, הצמחים ודאי יודעים במרכאות שהיא מטפלת בהם היטב. הצמחים הם יצורים עם חושים מאוד מפותחים. נגיד, אולי תופתעו לדעת שהם כן רואים, הם כן מרגישים כשנוגעים בהם, לא שאכפת להם כל כך.
מה הם רואים?
כן, מה? הם רואים אור. הם יכולים להבדיל לדוגמה בין כחול ואדום.
וואו!
כן, כן. נגיד, אם ניסוי שאפשר לעשות בבית, היא ממש משמם לך. אתה יכול לקחת הציץ, לשים אותו בארון, שים אור אדום בצד אחד, אור כחול בצד השני, והוא יתכופף לאור הכחול, לא לאור אדום.
ומה היתרון באור כחול?
כך הוא יודע איפה השמש נמצא, ותחשוב, נגיד, ההבדל הגדול ביותר בין אתה והציץ, זה אתה יכול לברוח. אם אתה רעב, אתה יכול ללכת איזשהו מסעדה לאכול, או ללכת לצרכנייה כדי לקנות משהו, והצמח הוא ממש מושרש. אז הוא חייב להגיע אל השמש כדי לקבל את האנרגיה שלו. אז הוא לא נע אל השמש, הוא גדל אל השמש, אז הוא מתכופף. אז וואו. הוא צריך לדעת איפה השמש נמצא.
אז איך הוא רואה, אבל מה האיבר החישה, או מה האיבר שבאמצעותו הוא רואה?
טוב, אין לו עיניים, כל החלק של הצמח רואה. אבל מה שהדרך בו הוא רואה זה מאוד דומה לאיך שאנחנו רואים. יש לו חלבונים שנקרא קוטני אור. ובדיוק כמו שאצלך ברשתית העין יש קוטני אור לאור כחול ולאור אדום ולאור ירוק, גם לצמח יש קוטני אור לאור אדום, לכחול, גם לאור סגול. בטח אתה מכיר אנשים שהם עיוורי צבעים.
כן.
נכון? גם יש צמחים במעבדה שהם עיוורי צבעים, שאין להם את היכולת לראות את הכחול לדוגמה.
אוקיי, אבל הם כן מסוגלים, הנה כבר חילת סוג של כותרת, צמחים מסוגלים לראות ואפילו להבחין בין אור אדום לאור כחול, ואז...
ודאי, כן, כן.
אוקיי, והם מסוגלים לשמוע? וואו.
זו שאלה מעניינת, כי בוא נגיד, יש 50 שנות, כאילו 100 שנות עבודה שמוכיחים שצמחים יודעים כשנוגעים בהם, שצמחים מריחים אחד את השני, ושצמחים מבדילים בצבעי אור שונים. אבל כשזה בא למה צמח שומע, אנשים די משוכנעים שצמחים אוהבים מוזיקה קלאסית, לדוגמה. אבל אין שום עדות לזה.
כן.
אני לא רוצה אין שום עדות שצמחים יודעים שמדברים עליהם. ואם צמחים שומעים, יש אולי התחלות של עבודות שמראות שאולי צמחים שומעים מים. אולי צמחים שומעים חרקים. אבל זה מחקר שממש בחיתוליו.
זאת אומרת שאם משמיעים לצמח צליל של חרק שכביכול אוכל אותו וכולי, מה, הוא נדרך? משהו קורה שם?
משהו יכול להיות. יש
כן.
ממש ההתחלה שצמח יכול, לדוגמה, לשמוע מאביק. ואז אם הוא יודע שמאביק בסביבה, הוא יתחיל לייצר יותר צור.
בוא ננסה למוטט את עולם הצמחונות. מה עם כאב? זאת אומרת, האם אפשר, כן. אפשר בכלל להרגיש כאב בלי מוח? הם מרגישים סוג לא. של כאב, מצוקה?
לא, אי אפשר. לא. תראה, בואו נבדיר, גם אצלנו, זה שיש, כאב זה משהו מאוד סובייקטיבי. מה שמכאיב אותך לא יפריע למישהו אחר. ואפילו לא כל נזק של רקמה גורם לכאב. והדוגמה הכי טובה זה המוח שלנו. במוח שלנו אין חיישני כאב, אפשר לעשות ניתוח במוח, ולא מרגישים שום דבר.
כן.
אז זה שפוגעים ברקמה, זה לא משמע שיש כאב. ויותר מזה, לצמחים אין, יש להם חיישני מגע, אבל אין להם חיישני כאב, כפי שאנחנו מכירים אותם מבחינה גנטית. ויותר מזה, זה כמו, אין להם סובייקטיביות, צריכים מוח בשביל סובייקטיביות. זה כמו רט בטלר ב-Gone with the Wind, הם יודעים, אבל they don't give a damn.
אוקיי, אז זה בסדר לאכול סלט, לא?
ודאי, לא רק זה שצמחים רוצים שתאכלו אותם.
כן?
כן, נגיד, למה פירות הם צבעונים? רוצים שאיזשהו חיה יבוא, יאכל אותם, וסליחה, יחרבנו את הזרעים שלנו במקום אחר.
אבל אז זה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, אנחנו עושים את הצואה שלנו בתוך הסלה, וזה, ועבדנו על עולם הצמחים.
יש לי חדשות בשבילך, גם הסלה מגיע לכל מיני מקומות שלא כל כך התכוונו שזה יגיע.
זאת אומרת, החיים מוצאים להם דרך, ובסוף כן...
בדיוק.
בדיוק.
וגם כן, אתה מכיר את האנשים שיורקים בכל מקום, נכון?
כן.
נגיד, נכנסים ואז אחר הצלים יוצאים החוצה. אז ככה מפזרים את הצמחים, הם עושים עבודה טובה.
זאת אומרת, דווקא האנשים הלא מנומסים עושים שירות טוב לטבע.
בדיוק. וואו. ולתשובה לשאלה של היעש, היא שאלה, האם הצמחים יודעים שהיא מטפלת בהם? תראה, אני בטוח שהיא גננת, שהיא מגננת מדהים. אבל הצמחים זה קצת כמו אלוהים.
מה זה אומר?
תראה, שמה, אתה מכיר אנשים שמדברים עם אלוהים, נכון?
כן.
זה עושה להם טוב. לדבר עם הצמחים שלנו זה עושה לנו טוב.
עושה יותר למד לזה שמדבר.
מתי צריכים לדאוג? ששומעים תשובות.
אה, אוקיי. אוקיי. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לי פרופסור דניאל חיימוביץ', מומחה לגנטיקה של צמחים. דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. בוקר טוב.
זה מזכיר לי שאנחנו דיברנו על האם דשא, הריח של הדשא...
הוא אזהרה.
הוא אזהרה, נכון?
מצוקה, כן.
מצוקה.
שקוצצים דשא, יכול להיות שהריח של הריח שאנחנו כל כך אוהבים, של דשא קצות, הוא בעצם סימן אות אזהרה שמישהו פוגע בדשא, זה נכון?
זה שאלה קשה, אבל אני שמעתי אתמול פודקאסט על צמח שכשאוכלים אותו הוא משחרר ריח שמזמן חרק אחר שאוכל את החרק שאוכל אותו.
וואו, מה?
הוא קורא לזה, אני אביא את בן דוד שלי מהשכונה.
וואו.
אוכל אותי ככה, עכשיו אני אביא חרק יותר גדול ממך.
אצלנו אומרים, אני מביא את בן דוד שלי מהכלא. זה מהשכונה. כאן אנחנו נעבור לשאלה הבאה, הנה.
בוקר טוב לשלושה שיודעים. קוראים לי חן, ותמיד אמרו לי שיש לי כתב חרטומים. רציתי לשאול, האם יש מילים נוספות בעברית שהמקור שלהן הוא בכלל ממצרית?
אנחנו כן מושפעים ממילים מצריות עתיקות? אנחנו רוצים לומר שלום לאילן אבקסיס, שדרן ההסקט, הפודקאסט דברי הימים על המזרח והמקרא הקדום. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
האם אתה תוכל לגלות לנו, אנחנו מושפעים מהשפה המצרית הקדומה?
כן, בהחלט. הקרבה הגיאוגרפית וגם העובדה שלפי המסורות המקראיות בני ישראל היו במצרים מספר דורות, השפה המצרית השפיעה על השפה העברית. קודם כל חרטום, אגב, הפירוש המילה הזה, זה שעומד בראש הקוראים ובהשאלה קוסמים וגם כתב חרטומים, כי הכתב שלהם מתפס כבלתי מובן. אבל כמה מילים בסיסיות בעברית שאנחנו לא יודעים אפילו שהגיעו ממצרית. קודם כל משה, זה מילה במצרית שמשמעה הילוד, זה שנולד.
נכון, אתה לא חושב על זה אגב, אני חייב להתוודות, דברי הימים זה פודקאסט שאני לא מפספס פרק, פודקאסט מופלא, אני ממליץ, מדהים. אבל אנחנו לא חושבים על זה בעצם שבת פרו, שכביכול קראה למשה משה, היא לא דיברה עברית.
נכון.
היא הייתה בת פרו.
רגע, היא קראה לו משה, זאת אומרת, יש לה מילה משה משמעות במצרית?
בוודאי. המדרש השם, כי מן המים משיטיב, מי שמושים אותו הוא משוי, לא משה. כלומר, היה לנו שם, והכותב העברי היה צריך לתת מדרש שם בעברית, אז זה נראה לו הכי קרוב. ויש כאלה שאומרים, אולי הוא משה את ישראל מהמים, זה עוד מדרש שם, אבל משה זה שם במצרית, כמו למשל רעמסס, זה שנולד לאל רע. פנחס, אגב, במצרית, פה נחסי, משמעו הקושי. וזה נורא מעניין, כי למשה יש את הסיפור על אשתו הקושית, והנכד של אחיו הוא גם, השם שלו מסתבר שהוא גם שחור, יש שם דברים נורא מעניינים, אני אתן עוד דוגמה, תיבה למשל במצרית, הוא בתיבה משה הקטן.
כן.
זה ארגז או ארון מתים במצרית, תמסח במצרית, זה תנין.
וואו.
סוף זה גם מילה מצרית, זה צמח שגדל על גדות היאור. אגב, אני רוצה גם לומר, ים סוף זה ים שלגדותיו צומח צמח הסוף, כלומר זה מים מתוקים, זה לא הים האדום שאנחנו מכירים היום.
זהו, דיברנו על זה, סוף זה צמח, שני דברים, א', באמת נכון. יש קנה וסוף, זה לא אותו נכון. צמח, אין כזה דבר קנה סוף, יש קנה וסוף, והסוף באמת צומח לגדות מים מתוקים, מה שאומר
וואו.
שים סוף הוא באמת אמור להיות ים,
איזשהו אגם או משהו כזה.
אגם שמימיו מתוקים.
כן, ממש. עכשיו, רציף ארוך שנכנס למים, במצרית זה מזח.
וואו!
למשל.
איזה כן, גניבה. או,
לא, או, או המילה סינה במצרית, אחת המילים זה צי. אנחנו בגדול, וצי היום זה אוסף סינות, אבל צי זו גם מילה מצרית. קר מראה במצרית זה אחו. אתה זוכר בחלומות פרו שהפרות רואות באחו?
כן.
עץ שגדל במדבר במצרית זה שיטה, אנחנו מכירים את זה מסיפור הנדודים במדבר. חגורה רחבה, אם אתה זוכר את השיר של יורם תהרלב, שטמפר בא וגוטמן וזרח בארנט, ויואל משה סלומון חרב באבנט, אבנט, נכון. זה חגורה מצרית זה חגורה רחבה במצרית. אבטיח, אבטיח מילה מצרית, אין קיץ בלי אבטיח, זו גם מילה, כשבני ישראל התלוננו, זכרנו את השומים והבצלים והכישויים והאבטיחים, שנוכל חינם בארץ מצרים.
הקישויים הם קישויים או...
לא, הקישו כנראה זה... הקישו שאנחנו קוראים לו היום זה משהו שהגיע מדרום אמריקה. הקישו המקראי כנראה זה המלפפון. מלפפון זה מילה יוונית אגב. מלפפון. יאור, משמעו נהר או תעלה, משם זה הגיע הנהר במצרים, זה היור כמובן. זהו, יש לנו את אוסנת, אשתו של יוסף, אמא של אפרים ומנשה, שגם הפירוש שלה זה במצרית, זה לי היא או זו ששייכת לאלנת. אלת הצייד, פרעו זה הבית הגדול, ושנהב, יש אומרים אגב, שזה גם קשור במצרית, כי הב במצרית, אויב זה פיל, אז אולי זה אלחם של שן הפיל, מפה יצא השנהב, וזו השערה מקובלת.
וואו.
איזה יופי זה.
זה מדהים. תגידי, התמונה הזאת של משה, ששת, נכון, לכולנו יש את התמונה הזאת של משה, ששת בתיבה על היאור. זהו זה שלא. לא מה שכתוב בתורה, נכון?
ממש לא. כולם שרים דומם שטה, וזו טעות, זה דומם נחה. ככה גם המחבר קדיס סילמן, בכתב עד המקורי זה מה שהוא כתב, פשוט שיבשו את זה. כתוב שהוא הונח בין קנה הסוף לשפת היאור, הוא לא הגיע לבת פרו, בת פרו הגיע אליו.
זאת אומרת, מה, התיבה לא צפה, לא שטה?
היא צפה, לא שטה. היא צפה בין קנה הסוף, היא לא זזה מהמקום.
היא לא זזה מהמקום, אוקיי.
גם כתוב שמרים נשארה לשמור עליו, ואיך היא, אם היא הייתה שטה, איך ה... לגדה השנייה, איך היא הייתה שומרת עליו.
נכון, יש גם המון חיות רעות ביאור.
בוודאי, תנינים, היפופוטמים,
תמסכים.
לא נעים, בקיצור. ואני גם רוצה לומר עוד משהו על משה ובת פרעה.
כן.
שמו הוא מצרי, ושפת אמו של משה היא מצרית. חשוב לזכור את זה, אתה אומר שהוא מדבר, הוא מדבר עם פרעה באופן חופשי. ואחת ה... כשאלוהים הטיל עליו את השליחות בפרק ג' פרקים ג' ד' בסנה, אז הוא אמר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. ומשום מה כולם בטוחים שהוא מגמגם. הוא לא מגמגם, כי אחרי זה אנחנו רואים שהוא מדבר עם פרעה חופשי, ואחרי זה גם מיוחסים לו נאום שלם בספר דברים.
רק היה לו מבטא מצרי?
היה לו מבטא. הוא רצה להגיד, תקשיב, אני מדבר עם מבטא מצרי. מבטא מצרי, לא הבינו אותי. ואז הוא אומר, טוב, אני אתן לך את הארון, שהוא מדבר עברית בלי מבטא.
אז הוא לא גמגם, אלא רק היה לו מבטא מצרי.
בדיוק.
וואו.
לא אמרו שהוא כבד לשון בגלל שהוא שם בפה?
זה סיפור!
זה מדרש של חז"ל עם הגחלים. זה מדרש נחמד, אבל זה מדרש.
וואו. טוב, זה היה מרתק. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לשדרן ההסקט המעולה דברי הימים, אילנה בקסיס, על המזרח המקרא הקדום. תודה לך.
תודה רבה לכם, להתראות.
איך אמא שלי תהיה מרוצה עכשיו, אמא שלי מסרית, ועכשיו, וואו, זה נהדר.
די, כן. וואו. טוב, אנחנו רוצים לעבור לשאלה האחרונה שלנו, האם יש לנו עוד זמן, אנחנו ננסה להכניס בעשר הדקות שנותרו בשעה הזו, עוד שאלה של אחד המאזינים, הנה די-ג'יי מקלר כבר מקבל, קולט את התשדורת מהלוויין ולוחץ על פליי.
היי שלושה שיודעים, קוראים לי שרון ורציתי לשאול, איך בעלי חיים מחדשים איברים, כמו לטאה שהזנב שלה נתלש?
כן, נכון, יש קטע כזה אצל בעלי חיים, פחות אצלנו בני אדם, אנחנו כן מחדשים
איברים. אנחנו מחדשים, האור שלנו...
כן, נכון.
ציפורניים.
הכבד.
נכון.
הכבד זה איבר שמתחדש, אבל...
כבד, אור, אבל לא יד, כשאם נתלשת...
אנחנו לא בתחרות עם הסלמנדרה.
נכון.
הסלמנדרה היא... או עם וולברין.
שמצליח...
הוא בועל שמצליח להתחדש.
הוא מבוסס אגב על איזו חיה, וולברין?
מה השם שלו וולברין?
זו חיה, זה לא...
נכון.
כן, זו חיה מסוימת, נכון, שיש לה תכונות שקשורות לרגנרציה.
לא, זה פשוט חיה שמתעצבנת כשאתה מנסה ללכוד אותה. זה פשוט חיה מאוד חזרית.
כל חיה. אוקיי.
גרגרן.
גרגרן, נכון.
אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אלדד צחור. ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אם תוכל באמת להסביר לנו מעט על הקסם מאחורי אותו מנגנון שנקרא התחדשות או רגנרציה, איך בעלי חיים מצמיחים איבר שלם ולא רק תא?
זה באמת אחד מה... הסודות של הטבע, אחת השאלות הכי יפות שקיימות היום בביולוגיה, איך קורה התופעה הזאת שבעלי חיים מסוימים מסוגלים לחדש איברים, ובעלי חיים אחרים, כמונו למשל, לא יכולים ממש לחדש איברים. יותר מזה, אם תסתכל גם ברמה של רקמות, יש לנו רקמות בגוף שלנו שכן יכולות להתחדש. למשל, האור, השיער, המערכת הדם שלנו, התאים כל הזמן מתחדשים. יש לנו איברים אחרים שלא יודעים להתחדש. כמו המוח, הלב שאני עובד עליו. אז אנחנו באמת מנסים להבין באמת מה הסוד של בעלי חיים יותר פשוטים.
יש חיה שכן מחדשת את הלב שלה?
כן, למשל דגים. דגים, כן. דגים למשל, אם הם היו עוברים תקף לב, דגים בוגרים, לא הייתה להם שום בעיה תוך חודש, מה שנקרא להיות אחרי זה, ולשחות ולהיות משוקמים ושמחים. יונקים כבר איבדו את היכולת הזאת, וזה אנחנו באמת מנסים גם להבין מה חוסם את היכולת הזאת, מה מגביל אותה אצל יונקים.
במה חטאנו, היונקים?
במה חטאנו, בגדול אני אגיד שתראה, יש פה איזשהו טרייד-אוף, מה שנקרא, בין קומפלקסיטי, בין דברים שהם מורכבים מאוד. אנחנו, בעלי חיים היונקים, הרבה יותר מורכבים מבעלי חיים פשוטים כמו הסלמנדרה או דו-חיים או אפילו דגים. אז בגלל שאנחנו יותר מורכבים, התהליכים האלה, יש לנו הרבה יותר חסמים במנגנונים ששומרים עלינו ממה שנקרא גדילה כזאת, שהיא גדילה בעצם, היא אומנם מבוקרת, אבל היא גם יכולה להיות מסוכנת. הצד השני תמיד של המטבע הזה, של הגדילה הזאת, של הרגנרציה, הוא יכול להיות גם סרטן. אז הדרך היפה והמעניינת להסתכל על זה, לראות אם אנחנו יכולים להגביר תהליכים כאלה אחרי פציעות, למשל את כיסי לב, אבל מצד שני לדעת גם לשמור עליהם שהם לא יהיו, שלא יהיו מופעלים בצורה ספונטנית, כדי שלא יגרמו לגידולים סרטניים, למשל.
וואו, זאת אומרת יש שני צדדים למשוואה הזו, ואצלנו, נכון. ובכל זאת עדיין יש לנו איברים שאנחנו מסוגלים לחדש בצורה משמעותית.
נכון מאוד.
לא איבדנו לגמרי את היכולת הזו. טוב, יש בעלי חיים שגם הם יש להם יכולות רגנרטיביות יותר חזקות, נכון. ופחות, נכון?
נכון. ובאמת אחד הדברים שאנחנו באמת מנסים להתמקד עליו הוא באמת לחפש את אותם דברים, כמו שאמרתי, שקיימים באותם בעלי חיים שמחדשים את האיברים שלהם. או למשל מה שקיים, מה שביונקים עכשיו הראו לא מזמן, שקיים למשל באחברים שעשו עליהם את הניסויים האלה, הראו שיש להם יכולת התחדשות, למשל של הלב, שהיא קורית בזמן הלידה, והיכולת הזאת היא נאבדת כאחרי שבוע. זאת אומרת, יש לנו פה חלון הזדמנויות, הייתי מגדיר אותו, של שבוע. זה מיקד אותנו לחפש מה קרה בחלון הזה, מה השתנה בחלון הזה, מה איבדנו שם.
כן.
ובעקבות העבודה הזאת באמת מצאנו חומרים, שבאמת רמת ביטוי שלהם יורדת בתוך השבוע הזה, והמחשבה וגם מה שאנחנו עכשיו הראינו זה שבאמת כשאנחנו מחזירים את החומר הזה לאחברים שהם בוגרים אחרי התקף לב, שעברו התקף לב, אנחנו יכולים לגרום להם לתקן את השריר.
וואו, זאת אומרת אפשר להעיר מחדש את היכולת הזו?
בדיוק. הרעיון הוא שנוכל להחזיר לגוף שלנו משהו שאיבדנו, משהו שהיה שם, בוא נקרא לזה בגיל מאוד מאוד צעיר, או במהלך ההתפתחות.
וואו.
נוכל להחזיר את זה, ובצורה כזאת, לשקם למשל, לרפא את שריר הלב. והרעיון הוא באמת לנסות עכשיו לקחת את זה למודלים, נקראים פרה-קלינים, לפני ניסויים בבני אדם. אנחנו עוברים לחיות גדולות יותר. ובעתיד אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע לניסויים קליניים בבני אדם, אולי אפילו תוך שנתיים.
וואו.
אז כן, הרעיון הוא שוב, להחזיר ללב שלנו, או לאיברים שלא עוברים רגנרציה, איזה משהו שהיה קיים שם, בילדות, ולגרום בעצם ללב לרפא את עצמו. בניגוד למשל לכל הרעיונות שקיימים, והם סבבה, אבל לא כל כך עובדים, של הזרקה של כל מיני תאים, תאי גזע מסוג כלשהו.
טוב, זה נשמע מופלא, טוב, אם יהיו התפתחויות בעניינים האלה, אנחנו נשמח לשמוע על זה, אנחנו רוצים להודות.
אנחנו נהיה איתכם בקשר, כמובן.
תודה רבה לי, פרופסור.
אתם ראשונים לשמוע את זה.
תודה רבה לי, פרופסור אלדד צחור, ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ועצמן למדע. תודה רבה לך.
בבקשה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, מיד נערוך כאן סיכום ביניים, מה בעצם למדנו כאן? שהדבורה מסוג זכר, אין לו עוקץ, זה מה שיוצא מכאן.
אף מאוד מאוד גבוה.
בעצם גלגול של צינור התלה, זה לא ידעתי שהעוקץ...
העוקץ הוא גלגול של צינור התלה, כשהוא מזדווג עם המלכה, הוא משאיר את עבר המין שלו כדי לחסום עברי המין של דבורים זכרים מתחרים, אבל הוא מאוד טרגי, בדרך כלל הוא פשוט מת בסמוך או משהו כזה. מסולק מהכברת כמקובל בדרך כלל לחשוב. דיברנו על יכולת שחזור של איברים עכשיו, וזה דווקא משהו שנתן לנו תקווה.
איזה תקווה? גם ככה יש יותר מדי אנשים על כדור הארץ הזה, אז אנחנו רק מעריכים את החיים.
תהיה אגואיסט קצת, תחשוב על עצמך רגע.
אני לא בטוח שזה בימי חיי, זאת הבעיה.
כן, אבל נכון, זו תמיד השאלה. האם אתה בעד קרנות הפנסיה שיש להם אינטרס?
אבל הרצון הוא גם להמשיך את הדור, אז לילדים לפחות. כן, לילדים.
נכון, למדנו על מילים שגנבנו מהמצרים, כמו למשל מזח, יאור ו...
תמסך, אבטיח.
אבטיח?
במשה כנראה.
משה.
לא, משה. והבנו שמשה בכלל לא גמגם, אלא הוא פשוט היה לו מבטא מצרי, כי הוא גדל כתינוק מצרי.
כבר אז זלזלנו באנשים עם מבטא, תראה איזה עם אנחנו.
כנראה שכן. כן. זו תמיד בעיה לאנשים להנהיג שיש להם מבטא כלשהו. לא, אתה חייב להיות נטול מבטא. כן. אני חושב, בניגוד לאולי מה שהיה פה בעבר. טוב, אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה כאן. קודם כל, השחקן והתסריטאי כמובן, יובל סגל, תודה שהגעת לך.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה לעורך תוכניות המדע הרבות מתחת לאור, ובעיקר החפרנים שעלת לשידור בחינוכית אתמול, יגאל שפירה, תודה רבה שהגעת לכאן. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. נזכיר שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן אודי. היישומון הוא חינמי ואפשר להוריד אותו בחנות האפליקציות שלכם, וכך תוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. מיד אחרינו, גואל פינטו באולפן בתל אביב עם גם כן תרבות, עם שלל ענייני תרבות, לקטורים, אומן חדש עם מיצג וגם ביאנלה וכולי, מילים כאלה. שיהיה לכם יום נעים, אנחנו נהיה פה מחר, להתראות.